יסוד איזושהי השלמה שהיא לא ממש נוגעת לענייננו, אבל היה מתוכנן במקור להיות ביום השואה. אבל אם אנחנו כבר נגענו, בפעם הקודמת דיברתי על, אני רק אציג את הקונטקסט, דיברתי על השאלה איך נותרות מחלוקות. ואמרתי שהמחלוקות הן תוצר של הנסיבות, תפיסות, השפעות של של החולקים, של החכמים החולקים. ומתוך זה יצאתי לדבר קצת על המשמעות של השפעה של נסיבות ושל סביבה על פסיקה ועל פרשנות. אמרתי שבסופו יש כאלה שרואים את זה לגנאי, ובשני הכיוונים, גם אלה שמבקרים את האמינות של ההלכה או את הסמכות של הפוסקים, אומרים שבעצם אנחנו רואים שהם מתפסים וכל אחד עושה את מה שבעצם הוא מתוכנת, נקרא לזה, לעשות. והמתגוננים אומרים מה פתאום, הם מלאכי השרת והם לא מושפעים בכלל מהנסיבות. הסבל לשני הצדדים האלה זה שכשיש השפעה מהנסיבות, אז איכשהו פוסל את התוצר. מה שאני טענתי, זה לא נכון, האדם הוא תבנית נוף מולדתו, והוא הסך הכל של ה... גם, הוא כולל גם את הסך הכל של ההשפעות שיש עליו, את הנטיות שלו, ואת תפיסות העולם שלו, ואת ההנחות היסוד שלו, וזה בסדר גמור. זאת אומרת, ברמה העקרונית, זה שההלכה היא תוצר של, גם של השפעות, ולא רק של איזשהו שיקול דעת מנותק, מלאכי, לא יודע איך לקרוא לזה, זה בסדר גמור, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. וזה מצד אחד. מצד שני, דיברתי בסוף על זה ש... או לא בסוף, אלא אחד לפני הסוף, דיברתי על, על זה שמבחינתי זה לא משנה איך הנסיבות הולידו את התוצר. כי אם לוקחים את זה עד הסוף, את התפיסה הזאת שהנסיבות מולידות את התוצר, אז זה בעצם יוצא שאין בכלל מחלוקות הלכתיות. דיברתי על המחלוקת של, בעלי התוספות והרמב"ם, או חכמי ספרד בכלל, בקשר לקידוש השם, ותולים את זה בזה שהם חיו במטעי הצלב, והיה לחץ, והיה צריך ככה לבצר את החומות, להתגונן כנגד האיומים החיצוניים, ולכן הם מאוד החמירו בלכות קידוש השם, וזה חכמי ספרד היו יותר, נינוחים. ואני חושב שזה נכון, זה נשמע סביר מאוד, טענתי שזה בסדר גמור. זה בסדר גמור, אבל מצד שני אני לא מתייחס לזה כשאני עושה את הדיון ההלכתי. כשאני עושה את הדיון ההלכתי, מבחינתי זה מה שנקרא הקשר הגילוי בפילוסופיה של המדע, ואני מתעסק בהקשר הצידוק. זאת אומרת, מבחינתי, אחרי שבעלי התוספות יצרו עמדה משלהם והרמב"ם יצר עמדה משלו, עכשיו אני דן בעמדות האלה כשלעצמן, לא אכפת לי מאיפה, איך הם נולדו. ולא בגלל שהם לא נולדו מהנסיבות, הם נולדו גם בגלל הנסיבות. אבל זה לא משנה, הנסיבות הן רק ההקשר שבתוכו השיטה הזאת נותרה. זה הקשר הגילוי, כך גילו את השיטה הזאת. אבל אחרי שגילו אותה, מבחינתי זאת שיטה הלכתית, ואני דן בה כאילו שבעלי התוספות והרמב"ם יושבים איתי סביב שולחן עגול, ובוא נראה מי סביר ומי לא סביר, ואני עומד במבחן של הסוגיות, ואני מכריע לך כמו שאני מכריע בכל סוגיה אחרת, כאשר בהסתכלות המחקרית הקיצונית, בעצם אמור לצאת שאין בכלל ויכוח. אם אני היום הייתי צריך להחליט מה לעשות, האם לנהוג כמו בעלי התוספות או כמו הרמב"ם, לכאורה מה שהייתי צריך לעשות זה לבדוק את הנסיבות שבהן אני פועל. אם הן דומות לאלה של, בעלי התוספות, אני צריך לעשות את מה שהם אמרו, כי בנסיבות האלה זאת התשובה ההלכתית. גם הרמב"ם אמר בנסיבות האלה לעשות דרך מותם. ואם אני כמו, פועל בנסיבות כמו של הרמב"ם, אז הפוך. אני צריך ללכת כמו הרמב"ם, כי גם בעלי התוספות, אם היו חיים שם, בעצם פוסקים כמו הרמב"ם. ואז זה בעצם מרוקן לגמרי מתוכן את ההבדלים, ומשאיר את ההלכה להיות בעצם הלכה אוניברסלית אחת, שמשתנה פשוט לפי הנסיבות, אבל, אין מקום לעמדות שונות. בעוד שההנחה המקובלת בחשיבה ההלכתית, הלמדנית, הישיבתית, כן, בחשיבה המסורתית, זה שיש מחלוקות. במחלוקות האלה יש להם משמעות, והעובדה שזה נותר בנסיבות שונות היא נכונה. לא כמו האפולוגטים שאומרים שזה לא נכון. זה נכון, אבל זה לא חשוב, כי הנסיבות עזרו לעסק הזה להיווצר, אבל עכשיו הוא עומד לעצמו. הבאתי איזה דוגמאות מהספר של גילת עם השביעית בזמן הזה דרבנן, ועוד כמה דברים כאלה, שהרבה פעמים נסיבות יכולות להוליד תוצאה, אבל אחרי שהם הולידו את התוצאה, מבחינתי עומדת לי התוצאה כשיטה הלכתית. עכשיו אני דן בה, כמו שאני דן בכל דבר אחר, במנותק מהנסיבות. זה מזכיר לי שבת הקודמת היה ביזו על סודות, אני לא זוכר משהו, נשים, מבין תורה של נשים. כן. אז היה אצלנו גם בלוד, שמעתי איזה שיעור של אישה אחת, והיא דיברה על בעלי מום. זה היה בפרשת אמור, אז דיברו על כהנים בעלי מום. והשאלה, איך מה זה אומר, כנתנו היום, שלא מפלים בעלי מוגבלויות, ואיך זה יכול להיות שלא נותנים להם תפקיד בבית המקדש, זה היה אז, אבל גם בבית הכנסת, לתת כפיים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. טוב, זה דיברה, לא משנה, בכל מיני היבטים של ה... של העניין הזה. הרקע לדברים, אחרי זה שמעתי שבעוד מקום שהיה גם כן תאים לזה דיברו על אותו דבר עם אותם מקורות. אני אומר שהם כולם הצטיידו מאותו מקום באיזשהו סט של מקורות ופשוט... טוב, לא משנה. בכל אופן, ההקשר שהעניין הזה התעורר, אחרי זה מישהו הראה לי, שלח לי שני קבצים, היה פולמוס, הרב בני לאו כתב איזה מאמר על העניין הזה, כבר לפני שנים. כתב איזשהו מאמר על העניין הזה, זה יכול להיות, ולא ייתכן שנפלה בעלי מוגבלויות וכל מיני דברים מן הסוג הזה. הרב ליכטנשטיין כעס מאוד, הרב שלו, כן, הוא למד אצלו. כעס עליו מאוד, הוא ממש אומר, זאת ההלכה, מה זה נקרא לא ייתכן, אתה מחויב להלכה, זה מה שההלכה אומרת. וזה בעצם היה ההקשר שמתוכו כל העסק הזה יצא. עכשיו, כשמסתכלים על זה, זה בדיוק, למה נזכרתי בזה, כי זה בדיוק מה שאנחנו מדברים כאן. כי אפשר היה להעלות את הטיעון הזה בשתי צורות. ואני דיברתי על זה גם בעבר בכמה הקשרים, נכתבתי מאמר פעם על, על מעמד הגר בהלכה. וכתבתי שם שבעצם הרי גר אסור למנות אותו לשום שררה בישראל. הוא מדין הגמרא, כך נפסק בכל הפוסקים. לא מלך, אפילו לא מחלק מים. זאת אומרת, לא, אפילו לא פקיד ציבורי, זאת אומרת שאחראי על חלוקת מים או משהו כזה. נשמע בעייתי, בטח לאוזן בת ימינו, אני חושב שבכלל, כי גם בתקופתם זה היה אמור להישמע בעייתי. ואז כתבתי מאמר שבו הראיתי שההלכה הזאת, יש את זה ראיות מהרמב״ם ומהגמרא, שההלכה הזאת היא תוצאה של התייחסות לא נאותה לגרים, התייחסות חברתית לא נאותה לגרים. זאת אומרת, כיוון שאנשים נסו לזלזל בגר, להזכיר לו את המוצא שלו מאיפה הוא הגיע, כן, הרי אפילו את דוד המלך, ורות, יש גמרות על זה, רש"י, כל מיני מקומות, זה היה מאוד נפוצה, אז לא שההלכה מעודדת את זה, להפך, כתוב, לא תונו את הגר, אסור לעשות את זה, אסור להזכיר לגר את מקור, אבל העולם כן התנהג כך, לא בכדי התורה עשרה, כי כנראה זה כן היה נוהג מקובל באותו זמן, וכיוון שכך, אז מה שטענתי, זה שהאיסור למנות גר לשררות הוא פונקציונלי. זאת אומרת, הוא פשוט לא יצליח למלא את תפקידו, אנשים לא ישמעו בקולו, אין לו סמכות, הוא טיפוס נחות בעיני הציבור. אבל אם זה באמת כך, אז במקום שהחברה היא מתוקנת ומתייחסים לגר כמו שצריך להתייחס אליו כאחד מאיתנו, ואפילו עוד יותר, הרי התורה מטילה כל מיני חובות אפילו מעבר למה שיש אצל ישראל רגיל, במקום כזה כל האיסורים האלה בטלים. במקום כזה אפשר למנות אותו, אין שום בעיה. עכשיו שלחתי את המאמר הזה לתחומים, הם הסכימו עם כל הטיעונים שלי, אבל לא הסכימו לפרסם. הם לא הסכימו לפרסם כי הם פחדו שזה יציף את הבעיה. אנשים יראו שבעצם ההלכה מפלה את הגרים, או שיקנו את התירוצים, או שלא יקנו את התירוצים, אבל עזוב, אל תעירו ואל תעוררו, שאנשים לא ישמעו. אמרתי להם, תשמעו, אתם חיים במאה ה-19. את העסק הזה יעלה, אם לא עכשיו, יעלה בעוד שבועיים. עכשיו, כשזה יעלה בעוד שבועיים, עכשיו אתם תכתבו מאמרים שמסבירים למה בעצם זה לא רלוונטי, ואף אחד לא יקנה את זה, כי זה נשמע אפולוגטי. במקום זה, תשים את הדברים על השולחן, שם ושוברו בתידו, זאת אומרת, תעלה את הבעיה ביושר ותציג את הראיות, ותראי ראיות לזה, זה לא סתם טיעון אפולוגטי, ותראי ראיות שזה כך, ותראה שזה לא נכון. הרבה יותר הגיוני, הם לא השתכנעו ולא פרסמו, אני סוף פרסמתי במקום אחר. אבל הנקודה היא שבעצם זה לכאורה טיעון מאוד דומה למה שאנחנו אומרים פה בבעלי מומים. רק נקודה אחת מאוד חשוב לשים לב, שאתה צריך לבסס טענה שהאיסורים מראש כלפי בעלי מומים באמת נבעו ממעמד חברתי כזה או אחר. אם תצליח להראות את זה, והמעמד החברתי היום שלהם הוא שונה, אז אפשר לטעון טענת שינוי, ואני לא חושב שהלוטרסטיין היה אומר משהו נגד העניין הזה. אני אתווכח, אבל לא היה רואה בזה משהו לא לגיטימי, זאת אומרת, אפשר להתווכח על הרעיון. מראות הן טובות או לא טובות. נכון? אבל הנקודה היא שהאופן שבו בני לאו הציג את זה, לא היה כזה. הוא טען שזה פסנישט. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שהיום אנחנו נפלה בעלי מומים. זאת טענה חוץ הלכתית. אז כי מי אמר שההלכה, א' מי אמר שההלכה מפלה את בעלי המומים, יכול להיות שיש סיבות אחרות. מי אמר שההלכה, זאת אומרת, לא הראית שההלכה כלפי בעלי מומים נובעת ממשהו שהיום לא קיים. אז מה אתה אומר? שזה ההלכה אומרת, אבל לא ייתכן שנקיים את זה כי זה נשמע רע היום. זה מה שהרב לפני התקומם. זאת אומרת, אם זה מה שההלכה אומרת, זה מה שהיא אומרת. אבל אם אתה טוען טענה מהסוג שאני טענתי שם לגבי גרים, מה הבעיה? זה טיעון לגיטימי לחלוטין. עוד פעם, אפשר להתווכח על הראיות אולי, דעתי לא. אפשר להתווכח על הראיות, אבל אתה לא יכול להתווכח על הלגיטימיות של צורת הטיעון הזאת. זה טיעון תוכן, לא חוץ הלכתי. אתה טוען בתוך ההלכה, שזה מה, ההפך, אני אומר שמי שלא עושה את זה הוא עבריין הלכתי, לא עבריין מוסרי, ערכי, אנושי, כמו שתופסים היום. עבריין הלכתי, כי ההלכה עצמה אומרת לנו שאנחנו אמורים בעצם להתנהג כך. והוא טען שבעצם אתה מקיים את ההלכה רק אתה עבריין מוסרי או חברתי. או מחלל השם, מדברים על זה כחילול השם, לא משנה. זה טיעון חוץ הלכתי. במקרים קיצוניים, אגב, גם לא יש מקום. חילול השם, וזה לפעמים מקום שמשנים את ההלכה בגלל בעיות של חילול השם. בסדר, זה יכול להיות נכון. לא בהקשר הזה לדעתי, אבל זה יכול להיות נכון. אבל זה באמת מקרים קיצוניים, בהקשר הזה אני לא חושב שזה רלוונטי. לכן, בטיעון חוץ הלכתי זה לא רלוונטי. אבל פה, אם אתה מעלה טיעון תוך הלכתי, זה בסדר גמור. בסדר, ומה בעצם זה אומר? זה בעצם אומר שההלכה, אני חוזר לנושא שלנו, ההלכה היא בעצם תוצר של הנסיבות. אבל במקרה הזה זה לא שהנסיבות הולידו את ההלכה, אלא בנסיבות ההן זה באמת היה ההלכה הנכונה. ובנסיבות של היום, בגלל שזה היה פונקציה של הנסיבות, אז בנסיבות של היום זה אחר. אז פה דווקא אני מאמץ את התפיסה המחקרית. בתפיסה המחקרית אני מה אמרתי, אם אתה חי בנסיבות של, אנשי המחקר יגידו, אם אתה חי בנסיבות של צרפת, של מעשי הצלב, אתה תפסוק כמו תוספות. אם אתה חי בנסיבות כמו ששררו בספרד, תפסוק כמו הרמב״ם. זה בעצם מה שאני אומר כאן. רק שכאן אני טוען, אני לא עושה את זה סתם, בגלל הקשר הגילוי. אני עושה את זה בגלל הקשר התידוק. זאת אומרת, אני טוען שבשיח ההלכתי אני יכול להראות, אבל בראיות הלכתיות, שזה באמת הלכה שנאמרה על נסיבות, או שהיא נוצרה בגלל הנסיבות. הטענה שההלכה נוצרה בגלל הנסיבות זה לא רלוונטי לדיון ההלכתי. אבל הטענה שההלכה מדברת על נסיבות כאלה וכאלה בדווקא, אם תצליח להראות את זה, זה טיעון לחלוטין הלכתי. וכאן הנסיבות כן נכנסות לתוך הדיון ההלכתי, וזה בדיוק מה שראינו בנקודה בפעם הקודמת. בפעם הקודמת מה שאמרתי זה פסיקת ההלכה בשואה, בעצם טענתי שזאת באמת הייתה ההלכה הנכונה לאותן נסיבות קיצוניות. וכמובן, בנסיבות אחרות זה לא רלוונטי, לא קרו שם שני הדברים בעצם, בהקשר הזה. אמרתי את זה גם פעם הקודמת. מצד אחד, הנסיבות הולידו שיטה הלכתית שלא הייתה קיימת עד אותו זמן. נגיד מה שהרב גיברלטר דיבר שם על דיני ממונות בגטו. שהוא אמר שאין בכלל בעלות בגטו, אין בעלות. אז אני אומר, שם קרו שני הדברים. מצד אחד, הנסיבות הולידו שיטה הלכתית. מי שלא חי בנסיבות הקיצוניות האלה, לא היה מעלה בדעתו שבכלל זה מה שההלכה אומרת על נסיבות כאלה. אתה לא חי שם, אתה לא בודק את ההלכה על נסיבות כאלה, אתה לא מבין מה אומרות נסיבות כאלה, אז אתה לא תעלה בדעתך שיש דבר כזה. ולכן אתה לא תמצא את ההלכה הזאת. במובן הזה, הנסיבות הולידו את השיטה ההלכתית של הרב גיברלטר. אבל מצד שני, זה גם... זה אספקט אחד, במובן הזה לא אכפת לי, כי מה שהוליד את השיטה לא מעניין. מצד שני, אבל כמובן, מה שהוא אומר נכון ותקף לנסיבות ההן, ובמובן הזה זה כן רלוונטי. אז אני טוען ששם זה כן ייכנס לשולחן ערוך. צריך להכניס את זה לשולחן ערוך, את מה שהוא אמר. כי עכשיו בשולחן ערוך אמור להיות כתוב, בנסיבות הקיצוניות האלה, ההלכה היא כזאת וכזאת. זה חושב משפט, זאת אומרת, אין דיני ממונות.
מה שאתה טוען זה גם בדין דאורייתא. בעלי מומים, נגיד, זה דין דאורייתא, היא להבדיל מגרים.
לא, לא, גם גר.
גר,
דאורייתא,
לא נתן את הגר. שלא למנות אותו ל...
כן, עובדים את זה, קרב אחיך תשים עליך מלך, אחיך, אבל לא גרים. ומהמלוכה לומדים מה השאר המפה.
לומדים שהמלך הוא מבית דוד.
לא, לא, לא מבית דוד, בית דוד זה עוד פרשייה. כמו הרמב"ן בפרשת ויחי, שאומר שיש איסור לשים כהנים מלכים, בירושלמי. יש איסור, לא תאסור שבט מיהודה, אז אומר שיש איסור לשים כהנים מלכים, וזה היה האבון של החשמונאים, שהם שמו את עצמם כמלכים. מה החידוש? הרי כל מי שלא מבית דוד, הרי כהנים זה משבט לוי. כל מי שלא מבית דוד יש איסור. זאת אומרת, לא, זה לשים שני איסורים. אז אם אתה שם חשמונאי, כהן, להיות מלך, אמרת שני איסורים. א', הוא לא מבית דוד, שזה בכלל הרמב"ן טוען שזה לא איסור. רק לעבור על טבעת הזקן. כי יעקב הבטיח את המלוכה לאסור שבט מיהודה. ממשמעות לשון הרמב"ם נראה שזה לא איסור. זה רק צריך לציית לצוואה של יעקב אבינו. וחוץ מזה, וזה כן איסור, שלומדים את זה מאיזה היקש בספר דברים, לשים כהנים למלכים. זאת אומרת, אתה עובר שני איסורים, אתה שם כהנים. אתה שם מישהו משבט זבולון, עברת את האיסור שזה לא מבית דוד. שמת אותו משבט לוי, עברת שני איסורים. גם פה אותו דבר. כשאתה שם גר להיות מלך, חוץ מהאיסור שהוא לא מבית דוד, אתה עובר גם את האיסור שזה גר. מעבר לזה, גם קורה במלך של מלכות ישראל, לא מלכות יהודה. אבל שם אין מלכים משבט מבית דוד. שם אתה תעבור את האיסור הזה, עדיין, גם שם אסור לשים גר.
אם אתה נכנס לעניין הזה בבית העיר, אתה נותן שזה קיים גם שם, אתה לא נכנס למחלוקת של רבי שמעון.
אם תרשי לנו טעם הדקרה. זאת שאלה קשה. זאת שאלה קשה. לכאורה פה אנחנו דורשים טעם הדקרה, ואני אענה לך כמו שאומרים בישיבו, שזה גדר ולא טעם. והשאלה היא איפה, מה מבחין בין גדר לבין טעם, זאת שאלת מיליון דולר.
מה מבחין בין?
גדר לטעם. אני בעצם טוען שאני לא נכנס לטעם של ההלכה, למה ההלכה היא כך? אני אומר, הגדר שלך, מה ההלכה אומרת? היא אומרת שבנסיבות האלה זה כך, ובנסיבות האלה זה כך. מה הטעם? לא יודע. כמובן שהגדר הזה נגדר מהטעם. זאת אומרת, בכל מקום שאומרים זה גדר ולא טעם, תמיד אתה, כך תריף בתחילת ברכה. מסביר שם ששן והרגל פטור ברשות הרבים, אחרי זה הרמב"ם מושיב אותו ועוד אחרים, שן והרגל פטור ברשות הרבים בגלל שדרכם של אנשים ללכת ברשות הרבים הבהמות שלהם, ומי ששם שם משהו שיזהר על הממון שלו, כי הוא צריך לדעת, אנשים הולכים ברשות הרבים. והנפקא מינה היא לדף ארוך שמונח ברשות הרבים וראשו ברשות היחיד, והבהמה הלכה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד. הוא טוען שהיא גם תהיה פתוח. למה? כי סוף סוף הבהמה הלכה ברשות הרבים וזכותה ללכת שם, לכן אני פטור.
אבל לפי הטעם זה לא מסתדר.
מה?
לפי הטעם אבל זה לא הסתדר.
בגלל
שהטעם, כל הבעיה זה רק ברשות הרבים אולי.
לא.
אבל זה כאילו שאתה יחיד.
זה תלוי לאיזה צד של המטבע אתה מסתכל.
בדיוק, אתה אומר, אתה לא מתנגד
לבטא. מבחינת זה שהולך עם הבהמה, הוא היה בסדר, מה אתה רוצה ממנו? מבחינת בעל הפירות, איך הוא יכול להיזהר? אתה אומר לו, תיזהר בעצמך. בסדר, זה באמת ניסוחים שונים, יש בין הרמב"ם והריף, יש ניסוחים שונים. והצבא הזאת תוספות מביא את זה, זה בכל זאת תוספות עם הריף. שנייה אחת, אז רק אני רוצה לומר שגם שם, מה זאת אומרת, הריף דורש טעם הדקרה. והמרשל מי יודע לבין זה. הריף דורש טעם הדקרה. אז מה אמרת, התורה אומרת פתור, שם ורגע פשוט הרבה פתור. מה אתה דורש טעם הדקרה? אז אתה אומר, בישיבה אתה אומר, לא, זה גדר, זה לא טעם. הגדר הוא שמותר לאדם ללכת ברשות הרבים. בסדר, אבל הגדר הזה נגזר מטעם. עכשיו אני רק אני ראה, זה נושא בשני עצמו, עניין של טעם הדקה, אני לא אוקיי נושא זה עכשיו, זה נושא לשיעור, זה כמה שיעורים בשני עצמו. דיברנו על זה פעם, אני מדבר על זה גם על זה.
יש נושא.
אה? כן, אני מדבר גם על זה פעם. אז כן, זה חיים שאומר, שאנחנו שואלים את המה ולא את הלמה, אין דבר כזה, שטויות. אז אין מה בלי למה. המה נגזר מהלמה, איך אתה יודע את המה? אתה יודע את המה, זה שאתה מבין את הלמה, אוקיי? אבל נקודה אחת חשובה צריך לדעת. כאשר אנחנו לומדים את זה ממשמעותה דקרה, אז באמת שאלה קשה. ואם אנחנו לומדים את זה מדרשה, אז לא. אין בכלל שאלה של טעם הדקרה בדרשות. מה? משתי סיבות. פעם חשבתי סיבה אחת, עכשיו קראתי בספר של הרב
שמואל אליעזר,
ספר חדש, שהוא גם, הוא אומר עוד נימוק, מעניין.
זה משנה את הדרשה, אם זה לא שתלויה במסורת, כמו גזירה שווה. סוג של דבר של
גזירה. גם גזירה שווה לא תלויה באמת במסורת.
כתוב כמו ראשית שם עדו גזירה שווה מעצמנו.
כתוב, אבל הרמב"ן וכל תלמידה אומרים שאפשר. רק צריך איזשהו רמז מהמסורת. יש לזה הרבה רעיון בגמרא, יש מחלוקות על גזירה שווה. איך זה קורה? הרמב"ן כבר מעיר את זה. תקן באנציקופדיה תלמודית, ערך גזירה שווה, הוא מסביר שם שגם גזירה שווה אדם דן מעצמו, רק אתה צריך איזשהו סיוע. יש איזושהי מסורת שאומרת שבין שתי המילים האלה עושים גזירה שווה. או שההלכה הזאת יצאה מגזירה שווה ואתה מחפש מאיפה, או... אתה צריך איזשהו עזרה, כי אחרת באמת אתה יכול לתת הרבה דברים חסרי בסיס. בכל אופן, אבל ענייננו, מה שאני רוצה לומר, שאם אתה לומד משהו מדרשה, אז השאלה של טעם הדקרה לא קיימת. למה? שתי סיבות. א', שאלת הטעם הדקרה עולה במקום שבו אתה רוצה לבסס את הדין רק על הטעם. לא, אנחנו לא דורשים טעם הדקרה, אנחנו מסתכלים מה כתוב, לא למה, לא, לא שואלים את שאלת הלמה, פרשנות תכליתית, מה שנקרא היום במשפט של המודרני. אבל במקום שבו יש לך איזשהו עזר טקסטואלי, אתה מצליח להראות את זה בפרשנות של הפסוק או בדרשה של הפסוק, אתה לא נתמך על הטעם. יש לך עזר טקסטואלי, הטעם רק בא לחזק או לתמוך, אבל בסופו של דבר אתה לא נסמך רק על הטעם, אלא יש לך סיוע בלשון הפסוק או בניתור כלשהו שנדרש או משהו כזה. זה לא שייך לדרשת הטעם הדקרה. זה שמואל אריאל מראה שם בספר משהו בצורה יפה. אני פעם חשבתי בניסוח קצת אחר, הוא קשור, אבל הוא קצת אחר, וגם על זה הוא מדבר שם בעצם, אם תרצו. ספר מצוין, אבל אני מאוד ממליץ עליו. אתה בתוכן, בסדר שלא נזמן. הוא הניסוח אחר בעצם אומר ש בדרשה תמיד מעורר הטעם. אין דרשה בלי טעם, אין דרשה אחת בעולם שנדרשה בלי להזדקק לטעם. את השם אלוקיך תירא, בסדר? אז העת בא לרבות, לרבות את מה? עננים, כיסאות, יונים, את מה לרבות? לא יודע, לא כתוב בפסוק את מה. אתה מפעיל את הסברה, אתה אומר, את מה זה בא לרבות? הכי סביר, או הכי פחות בלתי סביר, זה תלמידי חכמים, נכון? זאת אומרת, גזרה שווה לעלה מאישה. יש גזרה שווה, עכשיו אתה עושה גזרה שווה, טוב, אז נכתוב עכשיו אישה בעין. זה כמו עבד, נכתוב בעין. או אפשר לשעבד את האישה, כמו את העבד, היא קניין בעלה. אבל זה לא נכון, מלכתית. למה? אנחנו מפעילים את הראש, ואנחנו שואלים את עצמנו מה באמת דומה בין עבד לאישה, מה באמת ניתן לדמוד בין עבד לאישה, וזה אנחנו מיישמים את הגזרה שווה. לגבי משהו אחר אנחנו לא מיישמים, למרות שבגזרה שווה יש אפילו כלל, שאין גזרה שווה לחצאים. אמר מחלוקת רשב"ם ותוספות, מה זה לחצאים? האם זה מ-א' לב' ולא מב' לא', או שכל הדינים של א' צריכים לעבור לב', ולא רק חלק מהדינים של א' לעבור לב'. אבל אני מדבר על הפרשנות השנייה, זה היה מקובלת יותר. בקיצור, אין דרשה בעולם, המידות הדרש הן תמיד איזשהו טריגר טקסטואלי לעשות דרשה. אבל מה לעשות עם הטריגר הזה, זה תמיד שאלה של סברה. אתה מדמה בין שני דברים לעניין מה לדמות, כשאתה מרבה משהו, את מה לרבות, זה תמיד פתוח, לפי מה אתה מחליט, לפי הסברה. נכון? במקום שבו אני דורש דרשה, אז אין שאלה כמה דקרה. אני אגיד, מקרב אחיך תשים עליך מלך, פה זו שאלה מעניינת, האם זה ממשמעות? אחיך, זה אומר אחיך ולא גר. או שזה דרשה. אחיך ולא גר, יכול להיות שרק הדרשה אומרת, אחיך בא למעט את הגר, כי הייתה איזושהי סברה פה לעשות יהודי רגיל ולא גר. למשל, לפסול נשים לעדות. ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, אמרה בשבועות. ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם. אנשים ולא נשים. אתה מורט את הצערות כשאתה רואה את הדבר הזה. התורה מלאה באמירות על אנשים, והשווה כתוב אישה לאיש לכל אנשים שבתורה. דיברה תורה בעובד, דברים על אנשים, אבל הכוונה גם לנשים. אז אנשים ולא נשים. ברור שחז"ל הייתה להם איזושהי סברה שהם חשבו שצריך לפסול נשים לעדות, ולכן הם דרשו אנשים ולא נשים. זה אפילו יותר חזק מה שאמרתי קודם. אז בלי הסברה הם לא היו דורשים כלום. ואת השם לקח התירה, אתה חייב לרבות משהו, הסברה רק אומרת לך את מה לרבות. פה אני חושב שהם לא היו דורשים שום דבר בלי הסברה. כי הדרשה הזאת היא מופרכת לגמרי, זאת אומרת, הרבה מאוד בחינות, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב, זאת אומרת, משהו מוזרה ביותר. אבל זה, אני רק אומר שבדרשות...
מה הייתה הסברה?
הסברה הייתה שנשים לא אמורות להעיד, כבוד אבת מלך פנימה, נשים דעתם קלה, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. כמובן, אפשר לדון עכשיו, מה קורה?
בדיוק, מה היה היום?
אני חושב שזה השתמיד. לא צריך טוב, אני צריך לדון בזה ולראות באמת, לדעת באמת מה הסברות ומה הסברה קצת מדברת על זה. האם זה באמת יש אנשים דעתם קלה או לא דעתם קלה, מה הסברה מדברת קצת על העניין הזה. בכל אופן, אז הנקודה היא שכשאתה מדבר על דרשות, אז אין שאלה של טעם הדקרה, אני חוזר לשאלה שלך. אין שאלה של טעם הדקרה, כי בדרשות תמיד הדרשות מבוססות על איזשהו טעם. אז ממילא עכשיו, אם זה מבוסס על הטעם הזה, אז בוא נראה איפה הטעם שייך ואיפה הוא לא שייך. אנחנו אומרים לא דרשים להם טעם הדקרה, זה על הלכות שכתובות בתורה, על פרשנות של ממשמעותה, לא על דרשות, לא על דברים שיש לנו עזר בטקסט לתוצאה ההלכתית הזאת.
לא,
אם יש לנו את
אחרת, נגיד מאחיך ולא תגיד...
נגיד לא תחבול בגד אלמנה. אתה יודע, כתוב בפסוק, לא תחבול בגד אלמנה. עכשיו שואלים, רבי יהודה נחלקים, זה גם אלמנה עשירה או רק אלמנה ענייה. בתורה אין לזה רמז, כתוב לא תעבוד בגד האמנה, כל האמנה. מרבי יהודה, כל האמנה, לא דורשים טעם הדקרה, זה אחד הדימורות שמביאים. אבל שימון אומר, דורשים טעם הדקרה, אמנה ענייה, אתה צריך להחזיר לה את המשכון בלילה, ואז אתה מציעה שמרה בשכנותיה. אמנה עשירה, לא צריך להחזיר לה את המשכון, מה הבעיה? זה דורש טעם הדקרה. למה פה יש את המחלוקת? כי פה אתה הולך רק עם התן. אתה לא מביא איזו דרשה או ניסוח בתורה שמראה שזה רק אלמנה ענייה. אני חושב את זה מה הטעם של האיסור, כי זה אלמנה ענייה, ולהביא לה בלילה את המשכון וכו'. להסתמך רק על הטעם זה מחלוקת אם דרשים לנו לא דרשים אתה ודקר. או לא ירבה לו נשים. לא ירבה לו, גם זה דיון שם. לא ירבה לו נשים, אז גם כן. לא ירבה לו נשים, אז גם צדיקות, אפילו כאביגיל או לא. אם אני לא רואה טעם הדקר, אז לצדיקות אין בעיה, כאלה שמסירות את לבבו. אבל אם אני לא דורש שם את הקרא, אז לא. ושוב פעם, למה? בגלל שאין לך עזר מדרשי או טקסטואלי לדרשה הזאת. אז זה מחלוקת התם הדקרא. במקום שהדרשה מוציאה את התוצאה ההלכתית הזאת, אז זה שיש פה סברה זה לא מפריע. להפך, כך עושים דרשה. דרשה תמיד עושים על פי סבר. שאלו אדם צריך את הדרשה אם יש סבר. בדיוק בגלל זה, כי לא דורשים אדם הדקרא. אם הייתה לי רק את הסברה, אז לא הייתי יכול להסתמך עליה. בגלל זה צריך את הדרשה. הדרשה באה להגיד לי, פה, לך עם הטעם. או שהטעם לא מספיק חזק, יש כל מיני אפשרויות. למה צריך את הדרשה? אז אני חוזר לענייננו, אז בעצם הטענה היא שבמקרה של השואה, שדיברנו עליו בפעם הקודמת, קורים שני הדברים. א', הנסיבות הנביאו את התוצאה ההלכתית. ב', אחרי שזה קרה, אני לא מתעלם מאיך שהגיעו לתוצאה הזאת. למה? כי גם נכון לומר שם שהתוצאה מדברת על הנסיבות האלה, זה רק על נסיבות קיצוניות. ובאמת בנסיבות אחרות לא נכון שאין דיני ממונות, אבל הרב גיברלטר לא התכוון להגיד את זה. לא כמו הרמב"ם והתוספות על קידוש השם. שמה גם הרב גיברלטר שדיבר על נסיבות קיצוניות ואמר שאין שם בעלות, הוא לא שהנסיבות הקיצוניות הביאו אותו למחשבה פומניסטית כדי שאין יותר בעלויות בעולם. גם בנסיבות אחרות. זאת אומרת, בנסיבות המסוימות האלה אין בעלות. אז שמה הוא עצמו אומר שאני מדבר רק על הנסיבות האלה ולא על נסיבות אחרות. ובנסיבות אחרות יהיה דין אחר. לכן אין שום בעיה, שם אני מאמץ את התפיסה כאילו מחקרית שאמרתי קודם. כי פה זה באמת נכון לעשות את זה. כי פה הנסיבות לא משחקות רק את המשחק של מה הביא אותנו לחשוב כך. אלא ההלכה מדברת רק על הנסיבות האלה.
מה יהיה כתוב
בשולחן ערוך? יהיה כתוב, אם אתה בנסיבות קיצוניות, לא משנה איך שלא תגדיר אותן, אין בעלות. סעיף, נספח לחושן משפט. כל האמור עד כאן זה רק בנסיבות לא קיצוניות. בנסיבות קיצוניות שום דבר לא רלוונטי. אתה יכול למחוק את חושן משפט. כמעט את כל חושן משפט. שם למדינה נפשות, יש את הדברים אחרים, אבל הממון אתה יכול למחוק. בסדר? בסדר, אפשר להתפקח על זה, זה מה שאני טוען, אבל אני רק מנסה להביא את הדוגמה, דיברנו על זה בפעם הקודמת, ששם מתקבצים לפונדק אחד שני המכניזמים. גם המכניזם שהנסיבות מגלות לחפן שלא גילית בלעדיהן, הן משחקות גם את הקשר הגילוי, אבל שם הנסיבות משחקות גם את הקשר הצידוק. שם הנסיבות גם אומרות לי שבנסיבות האלה כך נכון לנהוג, בנסיבות אחרות לא. ולכן שם זה גם ייכנס לשולחן ערוך. עכשיו, בעצם זה אומר, ומשם המשכתי קצת לדבר, שיש מצבים שבהם, במצבים קיצוניים, אני שמעתי מהר ככה בסוף, במצבים מאוד קיצוניים, פוסק שלא חווה את זה לא יכול לפסוק לגביהם. פוסק שלא נמצא במצב הזה בעצמו, לא מבין לעומק מה אומר מצב הזה, לא יכול לפסוק. וכמו, הצלתי את סיבת כתבות ביתד נאמן, משם התעוררתי לה, לעניין הזה של גטו ורשה, גטו חובנה, והייתה שם איזושהי תגובה של איזה מישהו רב שעוסק בדיני ממונות, אמר זה כמובן לא נכון, בטח לא היו ספרים, אז נסלח לו, וזה, אבל זה לא נכון. בעיניי הוא דיבר שטויות שם, אבל מבחינתי הנקודה היא שכיוון שאתה לא חי את הסיטואציה, אז אתה עובד במשקפיים הממוניות הרגילות, במשקפיים הממוניות הרגילות זה באמת לא נכון. כי אתה לא מבין את הסיטואציה, אתה לא יכול לפסוק לגביה. אתה לא מבין מה זה אומר. הבאתי את הדוגמה הזאת, כן, של שניים שנופלים, נכון? במעלית, עומדת להתרסק או משהו כזה, אומר לי, תן לי להתאר, לא רוצה. לקחתי לו את זה, אני גזל, צורי לקחת עוד שנייה, שנייה מתרסקים עם העת ועם, לא יישאר מאיתנו זכר. אז מה, יש פה גזל ודיני ממונות והכל? לא נשמע לי. אבל עוד פעם, אני מהכיסא הנוח הזה, יכול להגיד, לא, מה פתאום, גזל זה גזל, גזל מרקד בראש כולם, צריך נורא להיזהר ולהחמיר ולכות גזל. מי שחי בתוך הסיטואציה ומבין, זה פסניס, זאת אומרת, סיטואציה כזאת, אין דבר כזה לאמונות, מה זה גזל? זאת פשטויות האלה, אתה מוקח על התאז, ואני כותב מה שאני רוצה. מה אתה שומר על העת הזה, כי שנייה אחת אתה רוצה אותו בכיס, עד שאתה מת יחד עם העת. פשטויות, בסיבות כאלה, מי שחי בפנים, מבין שלא שייך לשים, ליישם שם מדיני אמונות, אין בעלויות במצב כזה, פשטויות. אוקיי? אז אני אומר, זה, בשביל אתה באמת צריך להבין את הסיטואציה, לחוות אותה, צריך להבין אותה באמת מה היא אומרת. אמרתי, הבאתי עוד דוגמאות, כן, מה קורה עם פסיקה לגבי שירת נשים. כל מיני, הזכרתי את זה, אני חושב, לא? רבנים שאומרים שאסור שירת נשים. אם אתה אומר שזה אסור קטגורית, לא, אסור כי זה איסור גמור, כי חדר עצרו את זה, וזה הכל לא קשור לנסיבות ולמה זה נושא ולמה המשמעות של זה. בסדר, זו פסיקה, אבל פסיקה פשוטה היא לא כזאת, זה הבא לך. פסיקה פשוטה שזה איסור בגלל שזה מעורר הרהורים. כתוב בגמרא בכמה מקומות, כן, גברי שרי ורשי עני, אז יש בן אורז וכל מיני דברים כאלה. אז זה מעורר הרהורים. עכשיו פה זה כבר שאלה עובדתית. האם באמת שאתה הולך להופעה שלך ואנגלשטיין מתעוררים לך הרהורים? אני לא יודע, אצלי לא. אני חייב להתוודות, יכול להיות שאני פה מתוודא על איזה פגם באגף ה... אבל לא, באמת לא, אני הולך לשם בגלל שזה, לא הייתי שם, אבל הייתי הולך. כי זה, אני אוהב את השירה שלו, זה פשוט יפה, נשארה יפה. לא חושב שיש לזה איזושהי קונוטציה מינית. יש הופעות אולי שבהן יש קונוטציות מיניות, זה לא דיון אחר. אבל אני אומר, בשביל להבין את זה, אתה צריך לשמוע שירת נשים, להבין באיזה הקשר זה נתפס היום, איך אנשים מתייחסים לזה. אף אחד לא מעלה בדעתו את הדברים האלה, לדעתי, בהופעות רגילות, קונבנציונליות, זמרות נורמליות, לא כאלה. דברים נורא מיניים, זה לא הנקודה, זה לא בכלל לא בהקשר שם. עכשיו, מי שלא חווה את זה, אולי לא מבין את זה, הוא כשכתוב בגמרא, שזה מעורר הרהורים, הוא בטוח ששם כולם מגיעים רק בגלל ההזיות המיניות שמתעוררות להם מהשמיעה של השירה. הוא לא חווה את זה, אז הוא לא יכול לצעוק לגבי זה. עוד פעם, זה כבר לא מצב קיצוני כמו בשואה, אבל עדיין, זה מצב שבו, אם אני מאמין לך שאתה יהודי ישר, אז אם אתה עושה את זה, בטח לא שמעת אף פעם שירת נשים, נכון? אתה לא יודע מה זה עושה, אתה לא יודע מה ההקשר של הדבר הזה. אם אתה לא יודע מה זה עושה, אתה לא יכול לצפוק הלכה. אתה לא יכול להגיד שזה אסור, אתה לא יודע. אתה צריך להבין מה זה עושה לאנשים בשביל להחליט האם זה מותר או אסור. ולכן, כשהסיטואציה היא מאוד זרה לך, גם היא לא מאוד קיצונית כמו משהו, אבל היא עולם לגמרי שונה משלך. היא זרה לך לגמרי. אז במקום כזה, אתה לא יכול להחליט על זה. אתה לא יכול להחליט מה זה עושה לך או לכאלה שסביבך שחיים פחות או יותר בסוף באותו עולם. אולי. אבל אתה לא יכול להחליט מה זה עושה לאנשים אחרים. אותו דבר בכל מיני מניינים שוויוניים למיניהם. כל מיני רבנים מחווים דעה לגבי העניין הזה, אני חושב שזה לא נכון לעשות את זה. בהקשרים הלכתיים, מה שאסור הלכתית, אסור, בסדר. אבל במקום שבו אתה מחווה דעה מה כן ראוי ומה לא ראוי, אתה צריך להכיר מה חושבת קהילה כזאת, מה זה עושה לקהילה הזאת, מה זה אומר אם כן תעשה את זה ואם לא תעשה את זה, ורק אז תוכל לקבל החלטה אמיתית. זה לא הגיוני. שמישהו שבכלל לא חי את העולם הזה, יפסוק להם הלכות. בנושאים האלה, עוד פעם אני אומר, אם יש משהו שהוא קטגורית אסור, לא קשור למה זה עושה לך ולא עושה לך, אז אולי. אבל במקומות שבהם זה לא כך, אז אני חושב שזה צריך להיזהר מפסיקת הלכה כזה.
עכשיו היה טקס יום השואה, והיו
שם
שני הרבנים הראשיים,
ויש מלא שירות... זה קורה תמיד, העלו את זה כבר. אמרו לי, תראה, אנחנו לא יכולים, ופה ושם, זה כמו שהציעו לרבי יהושע בן חנניה.
לא, אבל זה אומר שהם מבינים מה זה שירת נשים, והם עדיין לא יש לנו פסיקה.
כן, אבל אתה מבין שהם מוסרים את זה בגלל ש... יש לנו חיודים המקורות, יש לנו מעיזים להגיד שאלה שלא שייך.
כן, אבל...
זה נשמע מקורי.
אבל
בתוך הילדים,
לא נראה לי שהם תוקפים את עצם העניין. זאת אומרת, לא נראה לי שהם תוקפים את העניין של שירת נשים, כי שירת נשים אין זה אסור או מותר. או נגיד מניינים שוויוניים, אם זה אסור או מותר. הם לא באים לדון בזה בכלל. לפי איך שאני רואה את זה מהחברה שאני מגיע, הם מסתכלים על המניעים שלהם. זאת אומרת, אלה שעושים מניינים שוויוניים. כמה? אני לא יודע מה המניעים.
גם את זה
אני
לא מכיר.
אבל זה...
גם את זה אני לא מכיר.
זה עיקר...
א', אני... טוב, זה...
מכניסה לדיון
אחר. א', אני לא מכיר.
על מה
הם מסתכלים? המניעים שלהם, זה בטבע מכיוונים
פרמיסטיים, וכיוונים וכאלה. אם נגיד היום מניינים שוויוניים שכולם צדיקים והם צדיקו, אומרים וואל, בוא נעשה משהו שוויוני.
אני חולק על זה בטרתי. א', הם לא יודעים מה המניעים שלהם, כי לא מכירים אותם. אני במקרה חשבתי בדיוק כך עד שהגעתי לחברה מהסוג הזה, ופגשתי דברים שלא חשבתי.
אוקיי, לא אמרתי שהם מכירים, אבל את מה שהם תוקפים, הם תוקפים את העניין.
לא משנה, התקפה שלי היא אותו דבר. אתה מדבר על משהו שאתה לא מבין בו, לא אתה.
כן,
אני מכיר. אתה אומר משהו שאתה לא מבין בו, אז מה אתה אומר? גם את זה אני לא מסכים. בית אני לא מסכים, אפילו אם אתה מכיר אני לא מסכים. כי המניעים זה לא שיקול ההלכה. כשמישהו עולה לתורה, כי יש לו מניע לראות אדם חשוב, בגלל זה תמנע ממנו לעלות לתורה, ממתי בודקים מניעים? אם זה מותר, זה מותר, אם זה אסור, זה אסור. מה זה מניעים? מניעים זה לא שיקול הלכתי.
מה העניין?
אתה יכול לגזור גזרות על מניעים. אתה יכול להגיד, אני גוזר.
מה העניין?
אבל מי יש לו סמכות
לגזור? מה העניין לגזור גזרה בגלל
שיש לו... אין שום בעיה, כי אני פה סנהדרין. אף אחד לא יכול לגזור גזרות. אין מי שמוסמך לגזור גזרות. אותם רבנים עצמם יגידו לך על יום העצמאות שאין היום מישהו שיכול לתקן תקנות, נכון?
כן.
לגזור גזרות. אז גם הם שלא יגזרו גזרות. כולל הפלאפון דרך אגב. הסמארטפון. אותו דבר. אתה רוצה לסטרס. זאת אומרת, יש פה גזרות איסור בחסדה, לא עזרה. איסור מזהיר שזה מסוכן לזה. אפשר לדון בזה. אבל גזרות, כאילו בחסדה, איפה הסמכות לגזור גזרות? פתאום נולדה הסמכות הזאת, אחרי שמסביר לנו שאין סמכות לעשות שום דבר. גם את הדברים שאפשר היה לעשות, אין סמכות לעשות. אז מה פתאום עכשיו קרה שכן אפשר? הוא אומר, מה שקורה זה שבגלל שאנשים מבינים שיש פה איזשהם מניעים שנראים להם בעייתיים, ואפילו בהנחה שהם צודקים, אני לא, זה לא תמיד ככה, זה תמיד כן, זה לא תמיד ככה. אני לא חושב שמניעים זה שיקול רלוונטי. מניעים זה, בסדר, ואני, יש לי את כל המניעים שלי, אני נותן צדקה בשביל שיחיה בני. אני נותן צדקה בשביל להיראות נדבן. מה, בגלל זה אסור לקחת מנצדקה? יש איסור? מה זה קשור? כל אחד, אחד עושה לשמה, אחד עושה, מי שעושה לשמה זה כמובן יותר טוב. אבל זה לא אומר שמי שעושה לא לשמה, אז אסור לעשות את זה, זה פסול. אתה צריך להחליט, אם יש איסור הלכתי, אז זה אסור בלי קשר למניעים. ואם אין איסור הלכתי, אז שוב פעם זה מותר בלי קשר למניעים. נכון יותר, אתה יכול להגיד, אני לא ממליץ, כי אני חושב שזה תהליך בעייתי. בסדר, תגיד את זה ונראה אם אנחנו מקבלים או לא מקבלים. אנשים מפחדים שלא יקבלו מהם אם יגידו את זה ככה. אם יגידו זה אסור, אז יקבלו. וכאן אנחנו משלמים מחיר גבוה מאוד. כיוון שהציבור מאבד אמון בפסיקות. ושהציבור בסופו של דבר מבין שזה לא באמת איסור הלכתי. ואז הוא מאבד אמון גם במקום שזה באמת איסור הלכתי. ולא מאמינים לך כבר, מה שאתה אומר. זה כמו חווה עם העץ, כן? שאמרה לנחש שהקדוש ברוך הוא אמר לא לגע. ובעצם הקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול. התורה. ראשי אומר שהנחש דחף אותה, והנה התורה נגעת בעת זה לא קרה כלום. עכשיו היא גם אכלה. כשאתה מציג משהו שהוא מותר בתור משהו אסור כדי שיקבלו ממך, יש לזה מחיר. כי אם אתה תראה שהדבר הזה הוא לא אסור, אז פעם הבאה שתגיד משהו שהוא באמת אסור, שהוא אסור, גם את זה לא יקבלו. וזה מה שקורה היום בדרך כלל. אותו דבר אגב על המסמצים. נכון, זה בדיוק. המסמצים בשבת, מה זה? מאיפה זה בא התופעה הזאת? אז יש לך אומרים, טוב, אלה חפיף מכינר, אבל למה דווקא יותר מסיק? לנסוע בשבת לפעמים זה יותר מסיק, לא לנסוע בשבת, יותר מסיק מאשר לסמס. למה מסמסים דווקא? נגיד לכם למה, כי אין איסור. כשתשאל פה סקנה אסור לסמס בשבת לא תקבל תשובה. דיברתי עם כמה אנשים. אין תשובה, אני אשאיר רעיונות כאלה או אחרים, אבל זה מאוד, מאוד רע, מאוד לוז, כן, לא מבוצץ, איסור להשתמש בסמארטפון.
אבל לא מבין
את זה. אז אנשים מרגישים שבעצם עוברים להם לוקשים. זה לא באמת, עשו עוד פעם, לא תמידי חכמים גדולים כל החברה, אבל יש לפעמים תחושה שאומרים לך משהו שהוא אסור כי לא רוצים שתעשה את זה. זה מפריע לציביון השבת, לביטחון, כל הדברים נעשו את זה. אלה טיעונים מאוד מפוקפקים, אנשים לא קונים אותם. עכשיו, אם היית אומר את זה, יכול להיות שזה שכן היו יותר מקבלים, אבל נעגנים את זה באיסור, שעזוב אותי, זה לא בונה. להזיז על המסך טאץ', אל תגיד לי זה בונה, הוא מבעיר. עכשיו, עוד פעם, לפעמים זה המרצות, כי אתה לא מבין מה הגדרות של בונה ומבעיר, אבל הרבה פעמים זו סתם תחושה בריאה. אנשים לא מקבלים את זה. אני חושב שזה חלק מהסיבה ל-SMS'ים בשבת, זה לא רק החיתוף הזה וההליכה על הכתף. אלא יש איזשהו, יש איזושהי תחושה שאנחנו לא קונים את מה שאומרים לנו זה אסור, תבין? מטעם מה זה אסור. אני אומר, תשאלו פוסקים ואתם תראו, יש פוסקים שממש מכירים. ממש מכירים, לא מפרסמים את זה. יש פוסקים אחרים שפה ושם, אולי מוליד, לא יודע, מניסוי הרבנן כאלה שלא נשתקו להנחת, אבל נמצא, מין כזה מאוד מפוקפה. יש לי רעיון של בונה עם החבוניש, אבל... אני צריך להבין מה זה בונה, ועוד פעם, זה יסוד שאפשר להתפקח עליו. זה לא משהו מאוד ברור. אני אומר שיש לפעמים לציבור הזה תחושה בריאה, מתי אתה עובד עליו. ולמרות שהם אמרתים ולא מבינים רובם, כי הם לא בסדר, זה לא בגלל שהם עמדו את הסוגיה והבינו שאתה עובד עליהם. יש תחושה שאיבדו אמון. זאת אומרת, אם אתה תראה לי זה שחול בבי לבן, זה שכן ערוך, זה גמרה, זה תורה, לא יודע בדיוק מה, יותר אנשים יקבלו את זה.
למה נתפסת על אס-אמסים? כל החשמל זה בונה
או מבהיר? לא, לא, באס-אמסים זה יותר חזק. זה חשמל, יש מבהיר בתמורת לאט. אתה יכול לראות בזה מבהיר, זה דבר שהוא לא
מופרח. היום עם הלדים, היום עם...
מה? אוקיי, אז הלדים זה כבר מתקרב יותר לסמארטפון. בסדר, נכון. הלדים זה מתקרב יותר לסמארטפון. למרות שגם שם יש מולים, לסמארטפון אפילו זה ספק אם יש. מה אתה עושה שם? אתה מבין?
זה נורא
קטע. מה?
תמיד נדלקת איזה נורא קטע, כל פעולה
טוב. לא, זה לא בדיוק את הקו נורא, אני בעצמי לא יודע מה קורה שזה גם כן, זה לדים... לא יודע בדיוק, אבל זה עסק בעייתי. לא בדקתי את זה לעומק, כן, בעצמי לא בדיוק.
לא, זה עובד. איך זה עובד? כל כך אתה מגיע,
אתה רואה את המכשיר. רואה את המכשיר, זה נכון. רואה את המכשיר, זה נכון, זה משנה את התמונה. השאלה אם זה מדליק משהו זה אני לא, עוד פעם, אני לא מספיק בקי בעניין הזה, אני קראתי קצת ודיברתי קצת עם אנשים. לא, לא ברור בכלל האיסור. יש פוסקים שאומרים בשקט שאין איסור. אגב, נדמה לי ש... לא, לא, זוכר, בעצם היה, עכשיו מדם זה עוד לא היה עם הסמארטפון, נדמה לי. אבל יש לו גם כן איזושהי אמירה בכיוון הזה. גם פוסקים חשובים. טוב, לא משנה, זה רק סוגריים, אני לא נכנס את זה עכשיו. הנקודה היא כזאת. בעצם, מה שקורה זה שיש נסיבות קיצוניות שבהן כללי ההלכה משתנים. כשאתה מבין מה זה אומר, אז כללי ההלכה משתנים. עכשיו אני רציתי לעשות את זה בפעם הקודמת, בואו נעשה את זה עכשיו. יש פה תשובה משות ממעמקים של הרב אשרי, אפרים אשרי. היה בעצמו נדמה לי בגט הקובנה, גם הוא היה בגט הקובנה. והוא אסף את ה... הוא אסף שאלות ששאלו אותו בזמן השואה. אחרי השואה הוא כינס אותם לאיזשהו שנקרא ממעמקים. באמת דברים מזעזעים. באמת דברים מזעזעים. אז העיסוק ההלכתי בנושאים האלה זה ממש... זה עסק מאוד חזק. לקרוא אותו זה ממש לימוד ביום השואה. בכל אופן, בתשובה הזאת, שהיא נקודה שבמשקפיים מבחוץ זה נראה הפוך. זאת אומרת, אצל הרב, כן הבאתי, זה אצל הרב מר, מבחוץ בעצם זה נראה שמדבר שטויות, אבל זה הפעולה הזאת שאין דינים בעלויות, אין דינים אמנות. אז אמרתי שאם אתה חי בפנים את העניין ואתה מבין מה המשמעות של הדברים, אתה מבין שאין דיני ממונות בגטו. פה התמונה היא הפוכה. אתה מסתכל מבחוץ, אתה מבין בכלל מה הם רוצים, ברור שהכל מותר, זה פיקוח נפש, מה השאלה? אתם תראו איזה דיון הוא עושה פה על דברים שאני לא הייתי כותב עליהם חצי שורה. שואלים אותי מותר, לא זה מותר, זה פיקוח נפש. תראו, שאלה, אלה הזכירה ונפשי על האש בך, כי בימי הזדים הערורים לא הייתה לנו שכומה, ומדי יום ביום היו מוצאים מהגטו למעלה מאלף איש כדי להבינם בפרך בשדה התעופה. אמרנו שם את שדה התעופה. ולענותם בסבלותם. והנה בא לפניי, תבינו, זה אנשים בגטו שאין להם מה לאכול והם עובדים עבודת פרך. והנה בא לפניי תלמידים מר יעקב, השם יקום דמו. הוא מת אותו כמובן, ונפשו בשאלתו. היות שיש לו האפשרות להיכנס לעבודה במטבח במקום בישול המרק השחור, שהיה עשוי משהווית, שהגרמנים היו מחלקים היהודים ביחד עם 100 גרם של לחם ליום. אולם דעקה, ששם יהיה נאלץ ומוכרח לעבוד במלאכת הבישול גם בשבת. האם מותר לבשל בשבת, כי זה יציל אותו, אחרת הוא ימות, ואנחנו רואים שהוא מת בסוף. זאת הייתה עובדה. השאלה אם מותר לו לעבוד במטבח בגטו, בשביל 100 גרם לחם והמרק שהוית הזה, כי יחלף לבשל שם בשבת. אולם מאחר שעל ידי כך הוא ינצל מעבודת הקביעה הקשה שבשדה התעופה, המחלה את הנפש ושוברת את הגוף, אולי יש בזה גם משום פיקוח נפש, כי מאחר שינצל מעבודה קשה ומפרכת, הוא יוכל לאכול ולהצביע את נפשו הרעבה במרק השחור, ככל אהבת נפשו, כי מי שעובד במטבח יכול הרי לקחת, וגופו נעשה על ידי כך יותר מחוסן, הוא יוכל להחזיק מעמד לבל יבולה בו מהרעב הכללית, אבל זה לא כל אותו יום. הוא יוכל יותר, אבל הוא מחזק אותו לימים אחרים. התורר בגטו. ועוד הוא שואל, אם מותר לו לאכול בעצמו ביום השבת מהמרק השחור, שהוא נבשל בשבת. בדין מעשה שבת. עכשיו, על פנה, כשהייתי יותר כאן, הייתי אומר, תשמע, אל תהיה צמבל. ברור שזה מותר, מה השאלה? זה פיקוח נפש. תעשה את זה במצווה, לא מותר. אסור לך לא לעשות את זה. נכון? עכשיו תראו, תשובה שלמה, שני עמודים, זה דו צדדי הזה. שני עמודים, עם כל הדינים של מעשה שבת, ונקורות לפה, ונקורות לשם, ומה בדיוק מותר, ומה אסור, זה תראו, תשובה, וכולי הם דף תדבב המודלת ברצינה. מנה מבשל בשבת בשוגי גיוחד ובזין לא יוכל דיבר אבי מאל. כן, הוא מוכיל לדון על מעשה שבת. זה כאילו שהוא, לא יודע, בשוודיה. רבי יהודה אומר בשוגי גיוחד במוצאי שבת ובזין לא יוכל עולמית. רבי יוחנן הסנדלר אומר בשוגי גיוחד במוצאי שבת לאחרים ולא לא. ובזין לא יוכל עולמית לא לא ולא לאחר. כן, בחוקת משולשת על מעשה שבת, דברים מדויים. והרמב"ם פרק ו' מלכות שבת, הלכה כ"ג, פסק ישראל שעשה מלאכה בשבת עם עבר ועשה בזדון, אסור לו ליהנות באותה לעולם. ושאר ישראל מותר להם ליהנות במוצאי שבת מיד, שנאמר ושמרתם את השבת היא קודש שלכם, היא קודש ואין מעשה הקודש. כיצד? ישראל שבישל בשבת במזיד, במוצאי שבת יאכל לאחרים, אבל לא, לא יאכל עולמית. ואם בישל בשוגג, למוצאי שבת יאכל בין ובין האחרים מיד, והרמב"ם פסק כרבי יהודה. אבל הטור, בסימן שני יוחד, פסק השמורים בעלתו ספוד ובשוגג מותר אפילו לא לבוא ביום, ובמזיד עצוב בו ביום אפילו לאחרים, ולאלה מותר גם לא, והאם שהוא פסק גם ממש. והרמב"ן הכריע כדברי הרמב"ם, וכן פסקו הגאונים, וגם בשולחן ערוך פסק כן. העניין שם בסימן שני יוחד, שכתב, מבשל בשבת במזיד עצוב לו לעולם, ולאחרים מותר מיד למוצאי שבת, ובשוגג עצוב בו ביום גם לאחרים. והנה כל עני רב בתה, אינם מזכירים אפילו לאסור בכדי שיעשה. ים השאלה היא במוצאי שבת, הוא לחכות את הזמן שלוקח לבשל. בכדי שיעשה, יש איזה כמה הסברים, הסבר הפשוט שלי, זה שלמה אתה מחכה בכדי שיעשה, כי אם אתה לא מחכה בכדי שיעשה, אתה נהנה ממעשה שבת. אם אתה מחכה בכדי שיעשה, אז לא נהנית מזה זה נעשה בשבת. יכול תארי לעשות את זה במוצאי שבת, ובאותו רגע כבר היית יכול לאכול גם בלי שבישלת בשבת. אז זה לא נקרא ליהנות ממעשה שבת, אוקיי? כמו שכתב שם דיבור מתחיל, אני לא אומר בשוגג יוכל מוצאי שבת ולא בשבת, הוא הדין האחרי לי, אבל גם זה בשוגג חיוב תקילה ליקה, עבירה מייעיקה, הוא באים לה בפני שיעשה, זה לא נמתי ינאה מעבירה, כדי שהוא לא יהנה מעבירה, אני אמרתי בו. ובבקה מהעינה לאיתה, מה איתה מדבר לכם על הסתמלר, כבדר שרבחי הפיתחה דבי נשיאה, ושמרתם את השבת כקודש שלכם. הקודש אסור באכילה, אף מעשה שבת אסורים באכילה. אם הקודש אסור בהנאה, אף מעשה שבת אסור בהנאה, תלמוד לומר לכם שלכם, יהיה יכול, יהיה, שלכם יהיה. יכול אפילו בסוגי, תלמוד לומר מחללי המלטימה, זה מזיד אמרתי לך ולא בסוגי. פליגה ברבך ורבינה, אחד אמר מעשה שבת דאורייתא, ואחד אמר מעשה שבת דרבנן, אחד אמר דאורייתא כי דאמרן, אמר דרבנן, אמר כקודש הוא קודש ואין מעשיו קודש. לא, זה דאורייתא דרבנן גם אחי. מילה ריצווה, מצא את כתובות למדלת, כתב, ועד אמר, לא יודע במזיד לא יוכל עולמית, אם שהוא לא יוכל, הוא דלי כמן תעשה מעשה שבת לכל העולם, אלא הרבה פעם הסמדם בלחוד. כנעידה בשמעתים, נמצא תעשה לומר, שמעד אולי, שוגג כרבי יהודה, ורבי יהודה כמזיד רבי מאיר. שוגג כרבי חזרנה כמזיד רבי יהודה. ואמרין על מעשה שבת ליגה ברבה חזר רבינה, ולא לא משנה לי הפרטים, לכן אני קורא גם עצית רשמו מהדיון, כן? לכן סוג ינוחה בעד ידעי ולמוח המסבלה פליגה דהי הוא אמר מעשה שבת ומי הוא אין להדיל היה מכאן שיהיה לך כמותו ואמרי לה פרקה בדחולים דרב הוא מורה לתלמידו כרבי מאיר ודריש בפירקה ברבי יהודה כן, הוא בלמדנות הוא למד כרבי יהודה וכשהוא שאלו אותו הלכה אז הוא פסק כמו רבי מאיר זה רמז לעולם הישיבות מן התורה ומי לנו גדול רב לפסוק הלכה ואם ישוב בסוג ים דאחה אני ברבי יוחנן הפליגו לבידה ולסביר עליהם ומשות זה בא אלה מליף לחלוקים כזה למען דמר מעשה שבת דרבנה נעמי נעמי הייתה בנה בפרישית והוא הנכון נקרא שלו מבואר בעדיה לא חשוב הפרטים מבואר בעדיה בדברי הריפה זה סביר על ידי אבני רב יהודה תרווי הוא סביר עליו שאין איסור עולם על מעשה שבת זו הייתה המטרה של הוכיח מהריפה זה לא משנה כרגע בין רבי מאיר בין רב יהודה האיסור של מעשה שבת הוא לא לעולם אלא רק על מוצאי שבת וגם רבך ורבינה רק אני בדרבי יוחנן סבלה הוא דפליגי אבל ידידו לא סביר עליו כפתי לעצור מעשה שבת לעולם נעם בהגאות בהגה סימן שני יוחד לא הגאות השני סימן שני יוחד סיף קטן ב' הייתי שכתב זה לא שונות אבל מי שנתבשל בשבילו אבל גם כן דינו כמו הוא עצמו כמו שכתב ביורד יעד סימן שנקטט לעניין עבר הוא ביטל איסור לחצילה עשו לו ולמי שנתבטל בשבילו הכנה מטעם המשות כנסה מי הוא מדברי הבית יוסף שם משמע זה דווקא אתם חיישינן שיאמר לעקוב לבטלו אבל אחר ולאו הכי צריך להמתין בזה שיעשה כשבשלו עקוב לישראל או חכים אני צריך לחכות בזה שיעשה אז הוא לא יגיד למי ולמשל וכמה הוא יצא לחכות אז מה הוא מרוויח בגלל שמי שיתמשל תודה? אין אדם חותב אלא לא, אבל כל פנים מתבייר מזה, ויש לאסור לבשל בשבת בשביל ישראל, ומי שנתבשל בשבילו, אבל גם כן דינו כמו הוא עצמו. אז כל היהודים שבשבילם בשלתי, אם אני מבשל בשביל כללי, הדין שלהם זה כמו האדם עצמו. בסדר? כמו שכתב מגן אברהם, כן, ונידון בידם, לכאורה יש לאסור לו לבשל, ואם יעבור ויבשל, יהיה מרק אסור לישראל, מכיוון שכל עבודת הבישול במדבר זה, הוא בשביל היהודים הנתונים בצרה ובשגרה ובמכלאת הגטו. הזוי, נכון? זאת אומרת, הוא רוצה לאסור על כל היהודים ועליו עצמו בגלל דין מעשה שבת. זאת אומרת, שימותו ברעב. אולם בספר ראש יוסף, מסכת שבת האימפט, כתב במי שאונסים אותו שיבחר לו דבר אחד או לחלל שבת, או לאכול מאכל של איסור נבלה, יבחר לו חילול שבת. וחילול שבת הוא בעונש, מה זה מלאכה שנה צריכה לגופה, והוא רק מדרבנן. מה שאין כן, אם יוכל נבלה, יעבור איסור דאורייתא, כי רק במלאכות שבת יש פטור שנה חשבה צריכה לגופה. אבל באיסורי נבלה אין. שהרי הוא נהנה מאכילה הזו, כן זה קשור לכל מה שהראשונים אומרים, או ששוחטים את החולה, אם עדיף לשחוט, או עדיף להאכיל אותו נבלה, אז זה דיון דומה. ועוד מביא שם בראש יוסף שהיהושע חולה את הדברי התוספות שם, שכתבו, והעובד בשבת מחמת איסורים חייו, הוסיר עליה פני יהושע למחמת איסורים וכתובה, הזה מלאכה שנה צריכה לגופה. לכן הביא מה שכתב המערשה, ולרבב לגבי מקושש, זה השם שמיים מתכוון, כן, לתוספות הידוע, הביא את המדרש הזה שהקושש התכוון לשם שמיים, אז למה משה הרג אותו? אלא מלאכה שנה צריכה לגופה. הוא לא קושש את העצים בגלל שהוא צריך את העצים, אלא כדי ללמד את ישראל שמחללי עמות יומם. זה מלאכה שנה צריכה לגופה, למה משה הרג אותו? מה התשובה? שמשה כמובן לא ידע, שמשה היה יודע, הוא לא היה מצליח ללמד את ישראל שמחללי עמות יומם. זה הפלפולים של תוספות. מכוח דברי הראש יוסף הנ"ל כתב, המערשן באורחות חיים בהלכות שבת, ויש למצוא זכות ליהודים אנשי הצבא, זה מלאכתם עם מדרבנן, כיוון שהם עושים מחמת עונש. אם אנחנו מחמת עונש, אז כל מה שהם עושים זה מלאכה שנה צריכה לגופה. אז אם ככה זה רק איסור דרבנן, מבינים שגם אצלנו זה ככה. הנאצים מכריחים אותם לבשל בשבת, כיוון שכך זה מחמת עונש, זה מלאכה שנה צריכה לגופה, זה רק איסור דרבנן. עכשיו צריך לדון על מעשה שבת באיסור דרבנן. אוקיי? שימו לב, כן? מאוד... והביא כאן מדברי מעריך שכתב בשור השקוף למדיים.
אבל זה לא הכרח שאני רוצה אותו תכלס?
מה?
שם זה לא היה הכרח שהוא כן
רוצה אותו הזמן? לדרשו דורון אסרי, בתנועות בפרוצות בתחילת מתכת כתובות, אז האחרונים מדייקים שם, חיכתי, לא, בתנאי יהושע וכולם, מה קורה עם אונס ורקוע? שאונסים אותי לעשות משהו שאני במקור אחור רוצה. יש שם הרבה דעות שזה עדיין אונס.
עדיין
עכשיו. עדיין, אז מה אם אני רוצה? אבל הייתי צריך לעשות את זה בכל מקרה. אז אני רוצה, אז מה?
כן, אבל נכניס את זה לגדר של...
גם יותר מזה, אבל...
מלאכה שנה צריכה בגלל שאתה לא נהנה, אני כן נהנה.
לא, מלאכה שנה צריכה לגופה, לא בגלל שאני לא נהנה. מלאכה שנה צריכה לגופה זה בגלל שלא בגלל זה עשיתי את המלאכה. זה דברים שונים. עשיתי את זה שהייתי ינוס, לא קשור להנאות. מלאכה שנה צריכה לגופה לא קשור להנאות. ואינו מתקרבן יש שכן נהנה, זה גם בין לא מקרב את זה לא בגלל ההנאה, אבל יש שם את העדר, את האיסור של שכן נהנה, את הלבים והריות. בסדר, אז השאלה אם זה איסור דרבנן, לא איסור דרבנן, אז הוא מתחיל לדון. מה לכאורה יש לדקדק הזה מהירושלמי, שבשנת הגזרה שגזרו על היהודים, אגב, יש פה גם את החילוק של הרמב״ם, שמי שאוכל הרמב״ם ברכות יסודי התורה בפרק ה', הרמב״ם מחלק בין חולאים לאונסים. שאם אתה עושה מחמת אונס, אז אתה אנוס, אבל אם אתה עושה מחמת חולי, אז לא נקרא אנוס. אבל אתה אנוס, אחרי זה תמות. לא, זה נקרא מרצון. פה הוא לא מכניס את זה, נעשה היה מקום לדון גם לפי הרמב"ם הזה. טוב, אז יש שם בשעת הגזרה גזרו על היהודים לחלל שבת, כשהיו היהודים מתקיעים עליהם מסעות בשבת, היו יהודים מכוונים, מכוונים שיהיו שניים נוסעים מסע אחד כדי לפתור. למה הם עשו את זה? האם אונסים אותם זה בקור אחרי זה על גופה? לא צריך לעשות שניים שעשו, אז יסוד הרבנן גם ככה. זה לכאורה ראייה נגד המעריך וכל הכנופייתו. ואז תאימית להך דין הדר לחד שרצה על גופה, כשאנחנו מכריחים אותם לחד שבת, אם כן הדרכו של הדוכתא. המאיו, צריכו היהודים לכך שיהיו שניים נוסעים, כן אני עובר למתחה הבאה. וכן הלאה, בקיצור, תתרשמו רק מהפירוש שנכנס לו. אמנם זה אינו אפשר לומר, היהודים האלה ששיקלו את מעשיהם כדי שלא יבואו לשום דורית, עליו עד לכולה אלמה, יכול להיות שהם עשו את המעשה הזה כדי שלא יעברו לכולנו, אפילו מי שמחייב מלאכה שנה צריכה לגופה רבי יהודה, שהרמב"ם הרי פוסק כמוהו. הרמב"ם פוסק רבי יהודה מלאכה שנה צריכה לגופה. הרמב"ם פוסקים לא ככה, אבל הרמב"ם כן. בסדר, אז הם עשו את זה כדי לתת ידי כל הדברים. אוקיי, זה פיצוי יפה. אם כן, לפי זה רק שפיר עולים דברי הירושלמי, מה שכתוב שהיהודים היו מחבלים וכו', אני עובר לפסקה הבאה, ואם לפי זה בנידון דידן, רואים? ואם לפי זה בנידון דידן שהזדים ההורים היו מכריחים את היהודים לעבוד בכל מיני עבודת פרך בשבת, אם לא היו משמעים להם, היו ממיתים אותם בכל מיני מיתות ועינויים, הרי בוודאי עונס זה הוא עונס של מיתה, ובוודאי שיש להתיר לעולמים הללו לחלל את השבת, הוא עונס רחמנא פטרי. זה לגבי עצם עשיית העבודה. עצם עשיית המלאכה זה עונס, בסדר? ומעבר לזה, על אחת כמה וכמה שיש כאן עונס של נפשות ממש, וגדולה מזו הייתי בשו"ת יד שלום, שכתב שמישהו אנוס מטעם הממשלה לחלל שבת בסעוד דאורייתא, יש לצדד להתיר לו את הדבר מכוח מה שכתב המעריך. חידוש אדיר. ואת אם הממשלה מכריחה אותך לעבוד בשבת, ואתה עובד בגלל שהממשלה לא בואו נתפשות, זה פיקור נפש רגיל, כי זה הגדרת העבודה שלך. אתה עובד במלאכה? תראו לב, מסתמין לו להיום. מי שעובד במלאכה, שההגדרה היא שהוא עובדים גם בשבת. זה בעל המפעל נגדיר, הוא רוצה שהמפעל יעבוד גם בשבת. זה מי שזה מותר מבחינת החוק, אוקיי? אז אומר היהודי הזה.
זה משנה אם הוא אמר, אולי ממשלה של גויים או של...
היד שלו, ודמיד זה. אז הוא אומר, לא, לא משנה לדעתי, מה זה משנה? עדיין אתה עושה מלאכה שנתקה לגופה. כי אתה עושה את זה בשביל הממשלה, לא בגלל שאתה רוצה. המלאכה שנתקה לגופה זה רק איסור דרבנן. הוא מפסד מגובש, נכון? נתיר באיסור דרבנן, זה כבר, יש פה כבר מקום לשחק, אוקיי? יותר עצום, ולא יאומן כסופר הסברה הזאת. אבל תראו, זה באמת יותר, מי שאומר את זה שזה מלאכה שנתקה לגופה, אחרי שאתה מעריק ואלה, יש בהחלט מקום להסברה הזאת, זה דבר מדהים. אם כן, כאן בחומר, זה אתנוס את הבחומר, שבמדוד עידן שהאורים שלא נצא פשוט, לא כמו אצלנו שזה רק הממשלה אומרת, כן? שיש להתיר להם לחלל את השבת. אז זה לגבי עצם עשיית הבישול. מה קורה לגבי מעשה שבת? ליהנות מהתוצאה, אוקיי? תגנה לדינה, זה מכל הנה נראה לי שיש להתיר למשאר לעבוד במלאכת הבישול בשבת במדבר, שהרבה כך ובן כך, אז אם ההורים יחליחו אותו לעבוד בעבודה תפייה בשדה התעופה בשבת, מקום אחרי צריך לעבוד. מה משנים הוא עובד פה, עובד שם, זה חילול שבת, זה חילול שבת. אם כן, מה נפקל באיזה עבודה הוא יהיה מוכר לחלל את השבת? אם בעבודה אחרת, אם מלאכת הבישול, הרבה כך ובן כך לא יעבור על יצור דאורייתא, ומאחר שמחלל את השבת בחמת הנוס, אבל מאחר שנתן על הגופה, ואינה אסורה על מיד הרבנה, ואם זה היה דאורייתא, אז מה? מה, עונס אסור לעבור, אם זה מאחר דאורייתא, אז גם מאונס גמור, זה לא שבא שם מותר. הוא אומר, לא, זה גם מאחר דאורייתא, הוא אומר את זה, לא, אתה שמעת ממשיך את הפיסול. אתה שמעת ממשיך את הפיסול הזה. ולכן בוודאי נראה שמותר לו לעבוד במלאכת הבישול בשבת, שעל ידי כך יהיה לו גם מעט אוכל להשיב את נפשו, ולכן אין כאן שום איסור עליו מלאכול את המרק השבוע שהוא מבשל בשבת. למה? הוא בכלל גם לכולם היינו עצור מעשה שבת, שהרי יש באכילה זו משום פיקוח נפש. ועל אחת כמה וכמה שמותר ליהודים אחרים לאכול את המרק הזה שהוא מבשל בשבת מטעם הנ"ל, ירדו פיקוח נפש שדוחה את השבת, פיקוח הצבע שהמתקנים הללו אף כשל, כבר כשל לגמרי, והם ממש מרעב ומחסור, ולכן בוודאי שמותר להם לשים עכשיו מריבה מרק הזה שמתבשל בשבת. השם הטוב יצילנו משגיאות, ויאמר למשחית דעי, יש לו חשש שאולי הוא שגע, בפסק הזה. ויצילנו מאפלה לאורי, לא מצאתי מימי פסק הוא יותר טריוויאלי מזה.
רגע, אבל הוא מדבר גם
על... חשש שהוא שגע כבר.
הוא מדבר גם על שבת עצמה, או של שבת
עצמה? לא, זה פיקוח נפש, אז בוודאי שבת
עצמה.
כן, הוא בכלל לא חוזר לזה.
לא חושב, כי
הוא כל כך מסתיר, זאת אומרת, הוא עשה את כל הדיון, שלושת רבעי מהתשובה, הלך למעשה שבת, נכון? אחרי זה הוא עבר לסעוד הרבנן הזה, בחשבת שלך לגופה, ואז הוא אומר, מותר להם לעבוד, כי זה רק יצרו את הרבנה, ופיקוח נפש וכו'. ומה עם מעשה שבת? שכחת לדון על זה. מה עם מעשה שבת? לא, זה פיקוח נפש, מעשה שבת מותר. אבל כשמה עשית שלושת רבעי מהתשובה, הלכת על שאלות למעשה שבת, עם דרבנה, זה נורא איתה, רבי מאיר, רבי יהודה. כשמה עשית את כל הדיון הזה? כל התשובה הזו תשובה הזויה. ולמה היא הזויה? צריך להבין את הרעיון, ואני לא מזלזל, אני מנסה להסביר. פה הנקודה היא בדיוק הפוכה ממה שראינו אותם הקודם, וזה מבט הפוך אבל על אותה תופעה. כשאתה מסתכל מבחוץ, אז אי ההבנה יכול להיות לשני כיוונים. אי ההבנה יכול להגיד, כמו ההוא ביתד נאמן, זאת אומרת, זה לא מסתדר עם דיני נפש שאתה רגילים שאין בעלות בגטו. אתה חושב שיש בעלות בגטו, אז אתה מצא לי יסוד כזה. כאילו, אתה לא מבין את הכולה שעשה מי שנמצא בתוך הסיטואציה. פה לא מבינים את החומרה שהוא עשה. תבינו, מי שנמצא בתוך הסיטואציה הזאת, אלה החיים שלו. הוא חי שם שנים. שנים חיו שם ככה. אנחנו מסתכלים על זה כסיטואציה הזויה. אבל חיים שלמים הם חיו שם. מה זה חיים שלמים? שנה זה המון זמן. תבינו כמה זמן עוזר שנה. נגיד זה השנה או שנתיים או כמה שזה לא היה. שנתיים הם חיו ככה. זה היה המציאות שלהם. הם דנו בהלכות שבת כמו שאנחנו דנים היום. למה זה נשמע הזוי. הוא מבין שיש פיקוח נפש ברקע, אבל הוא לא רואה את זה באותה צורה שאנחנו רואים את זה, אבל הפעם לחומרה. את אנחנו שאנחנו מסתכלים מבחוץ, ובחינתנו אתם נמצאים בתוך שריפה. על מה אתה מדבר? זה פיקוח נפש. מה יש להתחיל לדון פה על מעשה שבת? הוא אומר, לא, הוא נמצא, זה החיים שלו. נכון, חיים קשים. זה החיים.
כל החיים.
כן, בדיוק. אז מה, מה, לא נקיים בכלל את ההלכה? אלה החיים שלנו. אז הוא דן דיון הלכתי שעוד פעם. זה לא לגמרי ככה, לכן אני אוסיף עוד הסבר שרק משלים את ההסבר הזה, זה לא עוד הסבר. ברור שגם יש לו איזשהו עניין לשמר את הנורמליות ההלכתית. זאת אומרת, אם אתה, אם על כל שאלה ששואלים אותך, פיקוח נפש, הכל מותר. השלב הבא לא יבואו לשאול בכלל, כל אחד יעבור על כל התורה כולה, שפיקוח נפש, הכל מותר. עכשיו, זה נראה לו דבר, למרות שזה נכון, אתה לא צריך לשאול כלום, אני אשאל על איזה מגונה. בסדר? זה לא, זה באמת נכון הלכתית. אבל כשפיקוח נפש נמשך שנים, אז הרבנים שנמצאים בסיטואציה מבינים שלא נכון לנהוג על פי הלכה כך. תבואו לשאול כל שאלה ותקבלו תשובה הלכתית מפורטת. בסוף יהיה מותר כמובן, אבל אני אעשה איתך פלפול שלם להסביר לך למה זה מותר. כמו שזה שטויות, בסוף התשובה היא פיקוח נפש. אבל חשוב לי לעשות את הפלפול כדי שתבין שההלכה ממשיכה איתנו. ההלכה ממשיכה איתנו גם כשאנחנו פה ובעצם יכולנו לזרוק את כל השולחן ערוך לפח. לא רלוונטי, תעשה את כל מה שיכול כדי לשרוד. אחרי שנשרוד נתחיל לדבר על ההלכות. לא, אבל מי שנמצא בפנים יודע שזה לא נכון. זאת אומרת, לפעמים התחושה שמי שנמצא בפנים זה דווקא שהוא צריך להחמיר, לא להכיר. הבאתי את הדוגמה של הדבר אבון, גם כן בגטו פרופר, באותו גטו. שהוא נתן הוראה הרי לבחורי ישיבה שאמר לא להקפיד לא לאכול קטניות בפסח. לא יאומן כי יסופר. למה? זה היה סכנת נפשות ממש, הוא היה מודע לזה, הוא כתב את זה. למה? כמו שאנחנו נמות אם נאכל קטניות או לא נאכל קטניות. אולי הזכות של החומרה של הקטניות תעזור לנו כדי שהקדוש ברוך הוא יציל אותם. אז הפיקוח נפש אמר לו דווקא להחמיר בקטניות. שההלכה הפשוטה כשאתה שואל מישהו מבחוץ, לא בתוך הסיטואציה, תאכל הכל, מה זאת אומרת? תאכל חזיר וקטניות ביחד, כמו שאתה אותם יחד, בחלב. לא משנה, תעשה מה שאתה רוצה, יום כיפור שחל בשבת. אז זה פיקוח נפש. זה לא ככה. יש לפעמים מצב מבחוץ, אתה יכול לטעות סוגי הטעויות. אתה יכול לטעות, אתה לא מבין את עומק הבעיה, ואז אתה תחמיר. ולפעמים אתה לא מבין את זה שאלה החיים, אתה מבין יותר מדי טוב את עומק הבעיה. אתה מתייחס לזה כמישהו שנמצא שעה בסיטואציה כזאת, שאז באמת בדיני פיקוח נפש, ואחרי השעה הוא חוזר לחיים הרגילים. אבל אם זה שנים של סיטואציה כזאת, אז זה החיים שלנו. חושבים שאנחנו נופלים, אנחנו נמצאים בתוך המעלית הנופלת עם האס, והמעלית הזאת נופלת מהאמפייר סטייט בילדינג, ולוקח לה איזה שנה ליפול. זה כבר לא כך פשוט שמותר לי לקחת את האס לזה. כן, הנה, גזל, זה הכל נכון, הכל בסדר. יש לי שנה שאני צריך לחיות ככה, או חמש שנים, או לא יודע כמה. אתה יודע, אז כל עוד אתה לא בתוך הסיטואציה, אתה לא יודע איך לדון את זה. אפשר לדון את זה ככה, אפשר לדון את זה לגמרי הפוך. ושני הדיונים האלה יכולים להיות נכונים. מי יחליט? מי שנמצא בתוך הסיטואציה. מי שמבין מה המשמעות של הדבר, הוא חש את זה באמרות. זה לא מספיק לדעת את כל שכון האור בשביל זה. זה לא הנקודה. צריך להבין מה אומרים הדברים, מה המשמעות שלהם, איך הם נתפסים. איך אנחנו חווים את זה. זה בעצם מה שהדבר הזה אומר. ופה אפשר לקראת את זה לשני הכיוונים. כי זה שאתה חווה את הדבר, דיברתי על זה בפוסט האחרון עם שני הרב אליושי. ממש קשור לעניין הזה, כי יש באמת שני שיקולים ששניהם נכונים. האם פוסק צריך להיות מנותק מהסיטואציה, או פוסק צריך להיות בתוך הסיטואציה? יש צדדים לכאן ולכאן, לא פשוט. אני חושב שמצגתי את הצד השני, אבל הצד הראשון הוא גם צד נכון. מי שנמצא בתוך הסיטואציה הוא מוטה. הוא רואה דברים גם מהבטן, לא רק מהראש. זאת אומרת, קשה לו, יש מחירים, יש אינטרסים, יש השלכות, תוצאות. יכול להיות שאתה מוטה בשיקול הדעת אותה. מי שמסתכל מבחוץ, יכול לתת לך איזשהו מבט יותר מאוזן. ויש ערך למישהו שדווקא מנותק מהחיים, או מנותק מהסיטואציה שבה מדובר, ונותן את דעתו, ומנסה לעשות איזשהו שיקול נקי. אוקיי? קצת שני, כמו שאמרתי קודם, יש כמובן גם ערך מוסף למי שמבין מה הסיטואציה אומרת, שחי אותה. אז קודם כל, כמובן, זה תלוי עד כמה קיצונית הסיטואציה. אם היא קיצונית מאוד, אז מי שמנותק ממנה, תבין מה אתה רוצה. אבל ברור ש... נגיד, זה המודל של מה שנקרא מועצת גדולי התורה. מה זה מועצת גדולי התורה? הרעיון של מועצת גדולי התורה. זה הרעיון שם. ושבניגוד, נגיד, למחדל, שחברי הכנסת גם מקבלים את ההחלטות, פעם לפחות זה היה כך, שהם גם מקבלים את ההחלטות, לא הייתה איזה מועצת רבנים על ידם שקבעה להם מה הם צריכים לעשות, ואצל החרדים יש מועצת גדולי התורה. מה הרעיון בחוץ? יש בזה היגיון רב. זאת אומרת, כי חברי הכנסת יקבלו החלטות מוטות, לפי אינטרסים, לפי מעמד, לפי איזה נראה, לפי כמה דברים כאלה. זאת אומרת, מי שגורלו לא תלוי בעניין, הוא שוקל את זה לגופו, הוא שוקל שיקול קו, מה נכון לעשות? הוא יקבל החלטות הרבה יותר טוב. כמובן, בלבד שהוא מעורה לגמרי בפרטים, והוא מתייעץ, ובאמת הוא מבין מה הדברים אומרים. זאת אומרת, אתה צריך להכיר את המציאות, אבל דווקא שם באמת את ההחלטה הייתי מוסר באמת למועצת הרבנים, או לא משנה, למישהו אחר, ולא לחברי הכנסת. חברי הכנסת שיתארו את הסיטואציה, שיסבירו את ההשלכות. ואחרי זה הרבנים יחליטו, זה דווקא מודל נכון. ולכן בעצם זה תלוי מאוד מאוד עד כמה הסיטואציה היא רחוקה, עד כמה הסיטואציה היא מטה אותך, והשאלה אם זה מביא הטיות או שזה מביא אי הבנה, אתה מחוץ לסיטואציה. הסיטואציה יכולה לעשות שני דברים. אם אתה נמצא בתוך הסיטואציה, אתה גם מבין אותה יותר טוב, ואתה שני, אתה גם מוטה, אתה מדברים שהם לא רלוונטיים. זה מאוד עדין, ולכן אני חושב שכעיקרון כללי הייתי אומר שפסיקה, אם יהיה זמן לזה, ובמקרים קיצוניים לא תמיד יהיה זמן ואפשרות לזה, אבל פסיקה בעצם אמורה להתקבל על ידי איזשהו דיאלוג. אז בסופו של דבר, מי שנמצא בתוך הסיטואציה, צריך לשאול את מי שנמצא מחוץ לסיטואציה. מי שנמצא מחוץ לסיטואציה, בטח אם הוא תלמיד חכם, נגיד יותר גדול, יותר יכול...
נגיד כמו השאלה אמרתי, לא, שבעצם הרב הוא בתוך הסיטואציה כשהוא נמצא בהווה של הנברם, אבל הוא לא זה שאמור לבשל.
אוקיי, אבל אם הוא היה זה שמבשל, אז היה ראוי ללכת למישהו אחר, או בכלל ללכת למישהו שמחוץ לגפר, אם היה אפשר. אוקיי? אני אומר, אבל ברמה העקרונית זה צריך להיות איזשהו התייעצות. נגיד זה רב צעיר של קהילה צעירה על עניין שוויוני, דוגמאות פחות קיצוניות. אוקיי? אז אם אתה הולך לאיזה רב חרדי או רב מבוגר או מישהו כזה לא מכיר את הסיטואציה, לא נכון שהוא יפסוק על הרב. מצד שני, אתה שאתה נמצא בתוך הסיטואציה, אתה לא תמיד רואה את זה, אתה גם עם האינטרס שלהם. אם תלך לדבר איתו, הוא ישיג בפניך את האפשרויות השונות. תראה איזה שיקולים כדאי לקחת בחשבון. ואתה תחליט בסוף. הוא יבקר אותך, אבל אתה תקבל את ההחלטה בסוף. אתה תתייעץ איתו, כי הוא תמיד חכם יותר גדול, כי יציג לך עוד זוויות, כי הוא מנותק מהסיטואציה, אז הוא יציג לך זוויות שאולי לא היית חושב עליהן. אבל בסופו של דבר, אני חושב שלכל אחד פה יש איזשהו ערך מוסף, איזושהי תרומה לפסק הזה, וצריך מאוד להיזהר מפסק מבפנים ומפסק מבחוץ. זאת אומרת, שני הדברים בעייתיים. צריך מאוד, זה גבול מאוד דק, העניין הזה. אז ההשפעה של הסיטואציה, בסופו של דבר, א' קיימת, היא לפעמים מבורכת, לפעמים היא יכולה להטות את העניין, אם אני אסכם את כל העניין הזה של השפעות הסיטואציה על הדעות. צריך להיזהר עם זה. צריך להיזהר עם זה, ואני חושב שהמודל הנכון זה איזושהי הידברות בין מי שבחוץ לבין מי שבפנים, שמודעים לשני הדברים, גם להטיות שהפנים עושה ושהחוץ עושה לכיוון ההפוך, וגם לתובנות שהפנים נותן והחוץ לא מאפשר לך. אין לך את התובנות האלה, אוקיי? כששני הצדדים מבינים את שני האספקטים האלה ומדברים ביניהם, אני חושב שיכולים להגיע לתוצאה הטובה ביותר. אני סוגר את הסוגריים, כי כל זה בעצם היה סוגריים במהלך, זה שהייתי אמור לעשות ביום השואה. חשבתי מתוך ההתדיינות על המחלוקת, ואיך היא נוצרת להיכנס להשפעה של נסיבות על דעות הלכתיות. דיברנו על זה בהקשר של איך נוצרת מחלוקת, אבל זה כבר לא קשור למחלוקת. זה קשור לשאלה של היחס בין נסיבות לבין פסק הלכה. בפעם הבאה אני אחזור לנושא המחלוקת, ואני מקווה שזה יסתיים בפעם הבאה. נדבר על שני אספקטים. אספקט אחד זה מחלוקת במציאות. ההלכה מקובלת איכשהו שאין מחלוקת במציאות, לא עומד במבחן הביקורת, בטוח שיש מחלוקות במציאות. והשאלה השנייה זה מחלוקות במובן החברתי. כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו. אבל את המחלוקות במובן הרע, עם כורח לכל הדתות.